אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
לפני כשנה החליטה משפחת סטף ורטהיימר לסגור את המוזיאונים שהקימה, מימנה וטיפחה במשך שנים. עכשיו נמצאים הפסלים שבשטח המוזיאונים בהליכי פירוק והעברה למקומות שונים. התהליך נעשה באחריות משרד עורכי דין ובשיתוף, כך אנחנו לומדים, עם משרד התרבות. אבל יש אומנים שאינם מרוצים מהכתובת אליה נשלחים הפסלים שלהם, שבמשך שנים הוצגו בצורה מכובדת מאוד במוזיאונים הפתוחים. לא רק הם, גם בחירי האומנות הישראלית בכלל לא מרוצים מההליך כולו. נמצאת איתנו הבוקר גליה בר-אור, עוצרת וחוקרת. בוקר טוב לך, גליה.
בוקר טוב.
ולצידך, לא ממש לצידך, מניו יורק הרחוקה, נמצא איתנו הפסל אילן אברבוך. שלום אילן.
שלום.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אצלך שעה מה? 3:00 לפנות בוקר? 4:00 לפנות בוקר כמעט?
3:20.
אז תודה שנשארת ער עבורנו. אמור לנו בבקשה, אילן, הפסלים שלך שהיו בתפן, איפה הם ברגע זה ממש?
אני נמצא בניו יורק, אז אני לא יכול לראות מה קורה בתפן, אבל הפסלים שלי מפוזרים בין גני הפסלים. יש 3 פסלים שנמצאים בתפן עצמה, יש 2 פסלים גדולים שנמצאים בעומר, ויש פסל נוסף שנמצא בלבוד. וישנם עוד 10 רישומים שנמצאים במחסני המוזיאון.
המוזיאונים. ונכון לרגע זה בו אנחנו מדברים, הם עדיין מוצבים שם. לאן הם אמורים ללכת?
אני קיבלתי הודעה מרותי אופק, שלפני לא הרבה זמן...
האוצרת של המוזיאונים, נאמר למאזינים, כן.
כן, האוצרת שהייתה האוצרת של המוזיאון, היא איננה האוצרת יותר, היא התפטרה, והייתה עוצרת במשך לפחות 20 וכמה שנה. היו לי 2 תערוכות, אחת רטרוספקטיבית ושנייה גדולה מאוד במוזיאון, והיא הייתה עוצרת שלה. וכך שההיכרות היא של שנים. והיא כתבה לי אימייל, ואחר כך דיברנו בטלפון, והיא אמרה, המוזיאון מתפרק, וצריכים להעביר את הפסלים. ועד כמה שהבנתי ממנה, 3 מהפסלים שלי ילכו... לקרן הקיימת לישראל, דרך מוזיאון לוחמי הגטו. למה, אם אתה רוצה, אני מוכן גם להסביר למה זה צריך לעבור דרך המוזיאון של לוחמי הגטו.
עוד לפני כן, אנחנו נסביר את המין תנועה סיבובית, שחלק קוראים להם השאלה, חלק שואלים תהיות לגבי זה. איפה בקקל הם אמורים להיות מוצבים, או שאתה אפילו לא יודע עדיין?
אני לא יודע, ולא דיברתי אף פעם עם קקל, ולא דיברתי עם אף אחד חוץ מרותי אופק. עד יום שבת אני כתבתי מכתב לרותי אופק, כי ברגע שרותי אופק אמרה לי, אני ממחר אני לא עובדת יותר, אז כתבתי לה מכתב רשמי עם חתימה בסופו של דבר, ואני מבקש שיעבירו את המכתב הזה למי שאחראי כרגע בטבע. והמכתב אומר שאני רוצה לדעת לאן הולכים צלעי, ושיש לי זכות כאומן על הקניין הרוחני, שלפחות יהיה דו שיח מסוים לגבי הפסלים. יצירת אומנות במקום אחד, בעיקר פיסול סביבתי, אינה אותו דבר במקום אחר. ולכן, ברגע שמחליטים לפרק, להזיז, להעביר, לתת מתנות,
לפחות צריך לקיים איזשהו דיאלוג, עם זה אני מסכים איתך לגמרי. אמור לי ברשותך מילה אחת לפני שאעבור אל גליה, למה עבורך זו בעיה שהפסלים יועברו לקקל ולא למוזיאון?
משום שלמוזיאון זה כתובת, קקל זה מין גוף גדול כזה, שבמקורו נוצר כדי לקנות אדמות, ואני לא יודע למי, עם מי מדברים שם, למי יש שם אחריות על פיסול, הבנה בפיסול או באומנות בכלל, וזה לא כתובת כמו מוזיאון, שאתה יודע, מכרת למישהו בצורה מיוחדת, למקום מיוחד עבודות, ועכשיו זה עובר למקום אחר כמו קרן קיימת לישראל, ומי יודע לאן זה ילך?
כן, נאמר עוד רגע, עוד רגע אנחנו, אילן, גם נקרא את תגובת תפן ותגובת המפרקת, הם בעצם מדברים על, כמו שאמרתי קודם, השאלה, אבל נניח לזה רגע בצד. גליה בר-אור, האוצרת גליה בר-אור, אני רוצה לעבור אלייך רגע ברשותך. למה בעצם מוזיאון שרכש עבודות בכסף, כסף קטן, כסף גדול, זה לא באמת משנה, צריך לשאול את האומנים איפה לשים או מה לעשות עם העבודות ששייכות לו?
קודם כל זה מוזיאון מוכר, זה לא סתם מוזיאון. זאת אומרת, יש כל מיני הגדרות, אבל המוזיאון הזה הוא מוזיאון מוכר, שזה אומר לעניין הזה, שאם הוא מתפרק, הוא צריך לדאוג להעביר את האוספים שלו למוזיאונים מוכרים בלבד. בגלל שחלק ממה שמקובל במוזיאונים, זה הסיפור הזה שבדיוק אילן דיבר עליו שהוא כתובת, אבל יותר מזה, חלק בלתי נפרד מהתכלית של מוזיאונים, זה לדאוג לשימור, לתיעוד, לתחזוקה, לקשר עם האומן, אחר מכן משפחות האומנים, אומניות, כדי שתעבור איזושהי, יעבור ידע, זאת אומרת, זה חלק מהמהות של מוזיאון. ובמקרה הזה, כן, הייתה צריכה קודם כל לעשות פנייה שקופה, קול קורא למוזיאונים, בידיעת האומניות והאומנים, שצריך למצוא בית לעבודות. והיה צריך, כחלק בלתי נפרד, גם לממן את העברה וההתקנה לבית החדש. זה ברור. עכשיו אתה תשאל, יש התכנות בכלל לקליטה במוזיאונים של כל כך הרבה פסלי חוץ, האוסף כולל 120 פסלי חוץ, ואחרי כל מיני סידורים שנעשו עם פחות או יותר שליש, שני שליש מהמספר הזה נותר שצריך להעביר אותו. עכשיו, אני אומרת, כן, הייתה התכנות, כי רק מהפוסט, כי אני פרסמתי אתמול, כבר פנו אליי לא מעט עוצרות, בבקשה לקלוט.
שהיו שמחים לקבל יצירות של אומנים חשובים כל כך, ובוודאי יצירות יפות שמוצבות. אבל את אומרת לי בעצם לשאלה שלי, גליה, שרק העובדה שהמוזיאון מוכר או לא מוכר, היא הנקודה היחידה שקשורה לעניין כאן?
כמובן שזה עניין של חוק. אני מוכרחה להגיד שבשלב הזה, כשהזמן עוזל, ומדובר בעשרות רבות של פסלי חוץ, וחלקן גם לא יגיע לכאילו בית לוחמי הגטאות, שמשמש צינור להעברת הפסלים לקקל, וחלקם לא יגיע לבאר שבע, למוזיאון הנגב, שמשמש צינור לעיריית באר שבע. יש גם פסלים שאפילו לא נכללים בהסכם הזה, זאת אומרת, עדיין לא נמצא להם פתרון, והם לא מעטים, והם של אומנים מאוד משמעותיים. למשל, יש פסל של דורצ'ין, לפי מה שאני מבינה, ויש פסל של צביקה לחמן, ויש פסל, כמובן שלושת הפסלים של אילן, שמאוד מאוד בעייתי להעביר אותם, כי חלק מהם העברה צריכה לעשות בצורה שהיא, ולאחר מכן ההתקנה, ולאחר מכן הדאגה, שיש קושי להציב אותם לגן פתוח. אז כרגע הזמן נוזל, והצרות רבות האלה של הפסלים, לאור זה צריך לראות את הנכונות, אפשר להגיד, של הקק"ל, ושל עיריית באר שבע, כסוג של פעולת הצלה. זאת אומרת, ברגע הזה אולי מאז יצא מתוק. אבל אם הקק"ל פועלת בכיוון הזה, ודיברתי הבוקר עם עומרי בונה, שהוא הוא במחוז צפון, הוא אחראי לנושא הזה, ויש לו רצון מאוד טוב, והכוונה להקים גן פתוח לפיסול בצפון, באזור צפת, ביריה, או באזור...
לכל ה-120, או לכל ה-70, או שרק לחלקם?
לא, מתוך המאה ה-20 רק שני שליש בעצם היו להובלה, מה שנקרא. מתוך השני שליש חלק הולכים, אלה שמלבון הולכים פחות או יותר לבאר שבע ברובם, ואלה שמתפן, זאת אומרת יש לנו קבוצה גדולה של גני תעשייה, יש לנו בתפן ויש לנו במקומות אחרים,
אבל בעצם גליה, אנחנו לא צריכים לתת את הכתובות כולם, אבל בעצם הבעיה המרכזית, וככה אנחנו לומדים גם מתגובת המפרק וגם שנקרא אותה בעוד רגע, וגם מהעובדה שמשרד התרבות הוא חלק מהסיפור הזה כולו, הבעיה שזה נעשה מעל הראש של האומנים, נכון? אילו היה כאן איזשהו דיאלוג, אולי בכלל לא היינו מגיעים לרעיון הזה עכשיו.
נכון, היינו מגיעים לדיאלוג כי כן יש משמעות לחוק, ולכן יש אולי שתי מסקנות, כי צריך להיות חיוביים בסופו של דבר. וזאת אומרת, מה זה חיוביים? שהאומניות והאומנים, העבודות שלהם ינצלו, ושזה יהיה לכיוון טוב. אז נושא אחד שאנחנו יכולים ללמוד מזה, זה שאם הקקל, זאת אומרת, אם הקקל פועלת בכיוון הזה, אז היא צריכה לפעול שקוף, כפוף לרגולטור, היא צריכה להקים גוף עוצרותי, שהוא קשור במשרד התרבות, היא צריכה להבטיח את מה שבמוזיאון מובטח, זאת אומרת, תיעוד, תחזוקה, קשר עם היוצרות והיוצרים, גם להצבה, גם לעדכון, של להיות כתובת ברורה, להיות ידע מקצועי, איך להוביל אומנות, איך לטפל, כל מה שאילן נעלה במכתב שלו, שפורסם ברשתות, וצריכה להיות אחריות אישית. זאת אומרת, הוא צריך לדעת עם מי הוא מדבר, ומוסיף.
כמובן, וצריך לדעת מי מטפל בדברים האלה. נעבור אליך שוב ברשותך, אתה הזכרת בתחילת השיחה את העובדה שאנחנו לא מדברים רק על פסלים, אלא גם על רישומים. עליהם אתה יודע איכן הם בכלל ולאן יעוברו?
לא, אני לא יודע, הם היו בלבון, וחלקם נמצאים במחסני המוזיאון, ואין לי מושג, לא נאמר שום דבר, לא נאמר שנעשתה איזו פעולה, לנסות למצוא להם בית. יותר מזה, התחלת את השיחה ואמרת שלפני שנה משפחת ורטהיימר החליטה. למה לא שמעתי על זה לפני שנה? לפני שנה התחילה הקורונה.
היית רק צריך להקשיב לשיחה שלנו, כן, בהחלט.
המוזיאונים נסגרו, ושנה שלמה היה להם זמן לעבוד, לדבר איתי בטלפון כמו שאתה עושה, ולהגיד לי זה מה שקורה, ואז הייתי יכול להפעיל את כל המערכת שלי ולנסות למצוא בית לעבודות האלה. אבל אני שמעתי את כל הדברים האלה לפני פעם ראשונה במאומם לפני שבועות, ולפני שבוע שמעתי מפרקים את העבודות שלך. ורציתי להוסיף עוד משהו שחצי נאמר, חלק מהעבודות שלי, הפירוק שלהם הורס אותם, כי צריך לדעת איך לעשות אותם. בימים אלה שיפצו פסל שלי בחוף הדולפינריום בתל אביב, זה נעשה בתקופה ארוכה, תוך מערכת איתי, איך עושים את זה, מה עושים את זה, היה דו שיח. זה פסל ששייך למוזיאון תל אביב, שמוצב על חוף הים כבר 20 וכמה שנה, היה צריך לשפר בו בברזל שנמצא בתוכו משהו, אז נעשה מערכת. כאן שום דבר, אם זה קרה לפני שנה, אני לא ידעתי מזה. אני לא יכול כל פעם להתעורר בשלוש בלילה להקשיב לשיחה הזאת. אז אני לא יכול לדעת על כל, על כל הדברים האלה ככה. וזה עניין של טלפון, בשביל זה קיים מוזיאום.
בוודאי. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחר הסיפור הזה. אני מאוד מודה לשניכם, גם גליה ברוק. כן, גליה, בבקשה.
טוב נוסף לומר שאלף, בעניין של אילן וגם בעניין של הפסלים הנוספים שעוד אין להם כתובת, כבר יש מגעים עם מוזיאונים ומקומות מוכרים שמוכנים לקבל אותם, ובית יש גם התחלה של מימון, זאת אומרת כבר התקשרו אליי גורמי פרטיים שמוכנים לשאת במימון, כי זו אחת הבעיות במוזיאונים האלה, שההובלה וההתקנה, ולכן בכל זאת יש איזשהו כיוון, והכיוון צריך להיות כיוון של סולידריות של כולנו, לקחת אחריות ולטפל בצורה, בנושא הזה בצורה ראויה.
בוודאי, וכאמור אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה. אילן אברבוך וגליה בר-אור, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.
תודה לך.
והנה נקרא עכשיו את התגובות. תגובת המפרקת של גן התעשייה בטפן, עורכת הדין קרן רייכבך סגל, היא מוסרת לנו הפירוק של המוזיאון והפסלים נעשה בשיתוף פעולה מלא עם משרד התרבות ובאישור בית המשפט. אנחנו מחפשים בית לכל הפסלים, ובית המשפט המחוזי בחיפה אישר לנו להעביר את הפסלים לכל מיני מוזיאונים ברחבי הארץ. משפחת ורטהיימר מוסיפים, נותנים אותם ללא תמורה. לגבי הפסלים של אילן אברבוך מוסרים לנו, בית המשפט אישר להעביר את שלושת הפסלים שבטפן למוזיאון לוחמי הגטאות, שהתחייב להעבירם בצורת תקינה. יש חברות שמיומנות בהעברת פסלים, אי אפשר לחכות לפסל עד שיגיע לארץ אחרי קורונה כדי לפקח על העברה. מעבירים פסלים של יוצרים גם אחרי מותם, הוא יוכל לסייע בעצות מרחוק, ואינו יכול להציב תנאי שרק הוא יפרק את הפסלים, מפני שלא הציב תנאי כזה בעבר. צריך לומר, גם בשיחה כאן הוא לא הציב את התנאי הזה. עכשיו מוזיאון לוחמי הגטאות מורשה לעשות הסכם עם קקל ולהשאיל להם פסלים. אין כאן זלזול בפסלים שלנו, נהפוך הוא. החלופה היא שאם לא נדאג לפינוי הפסלים בצורה מסודרת, אז מי שרוכש את גן התעשייה פשוט יסלק משם את הפסלים, או שהמדינה תפנה אותם לאיזה מחסן, כי צריך לפנות את הגן. פשוט צריך לפנות את הגן. אנחנו כאמור נמשיך ונעקוב אחרי זה.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
של הנושא הבא שלנו, מסרט על שושנה דמרי, דרך סרט על עמוס עוז, מסרט על ענת קם ועד סרטים על ענת גוב, שלמה בר ודוד גרוסמן. תוכניית פסטיבל דוק אביב פורסמה, ונדמה שיוצרי הקולנוע התיעודי המקומיים התאהבו בסוגת הביוגרפיות, הפורטרטים, בעיקר של אנשים מאוד מאוד מוכרים שיש להם אפיל טלוויזיוני ותקשורתי. מדוע? מה ברגע הזמן הזה של השנתיים שלוש האחרונות גורם ליוצרות וליוצרים להתבונן דווקא על גיבורי התרבות שלנו? ננסה להבין, נעשה זאת עם הדוקטור שמוליק דובדבני, בית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, ומבקר הקולנוע של ויינט. בוקר טוב לך, דוקטור דובדבני, תודה שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב גואל, תודה שהזמנתם אותי.
אני רוצה לצרף לרשימה שהקראתי לפני רגע קאט, ולהוסיף לזה גם למשל את חמשת המועמדים לפרס אופיר בקטגוריית הסרט התיעודי הארוך. בשנה שעברה היה סרט על גולדה, היה סרט על לאה צמל, היה סרט על דוב חנין, היה סרט על יוסי בנאי, היה סרט על מאיר אריאל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בשנתיים שלוש כבר שהיוצרים התיעודיים שלנו מתבוננים רק על גיבורי תרבות, וכמו שאמרתי, מאוד מוכרים. יש לך איזושהי תשובה מדוע?
תראה, התשובה שלי יכולה להיות רק בגדר ניחוש, אבל אני מקווה שזהו ניחוש מושכל. צריך לזכור שגיבורי התרבות שלנו כמעט לא נהנו עד היום מאיזושהי התייחסות. זאת אומרת, למין הביוגרפיות הספרותיות הדי מועטות שנכתבו עליהן, על מאיר אריאל כתב למשל ניסים קלדרון, אבל ביוגרפיות ספרותיות מאוד מועטות. דרך העובדה ש הקולנוע הלא דוקומנטרי כמעט ולא התייחס אל הדמויות האלה, זאת אומרת להבדיל נאמר מהקולנוע ההוליוודי ש סרטים ביוגרפיים על דמויות מרכזיות גם בתרבות, גם בפוליטיקה כמובן, הם בעצם חלק מלחם חוקו. והייתי גם מצביע על עוד פרט מאוד מאוד חשוב, הסרטים האלה זוכים להצלחה. אני אזכיר שמר גגה של תומר היימן על אוהד נערים זכה להצלחה אדירה. זאת אומרת, פתאום גילינו שיש פה אנשים, אנשי תרבות, שהציבור רק צמא להכיר אותם מקרוב, ונציין גם את ההקרנות המסחריות של הסרט על החיים הנסתרים של שייקי אופיר. כלומר, במובן הזה יש פה הרבה מאוד אנשים שלא דובר בהם, וללא רק גיבורי תרבות ברמת סופרים, ציירים, כוריאוגרפים וכדומה, אלא גם כמובן פוליטיקאים. אתה הזכרת את הסרט על גולדה, אבל גם כמובן הסרט של רן טל עכשיו על
אהוד ברק, נכון?
שהוא בעצם ראיון עם אהוד ברק.
ולא הזכרנו את אופרה חזה, שגם הוא היה סרט תיעודי שנעשה רק השנה. זה מעניין הנקודה הזו שאתה אומר, הדוקטור דובדבני, על כך שהקולנוע העלילתי הישראלי לא עוסק בגיבורי גיבורי תרבות. זה, יש לך תשובה מדוע? אולי אין לנו מספיק גיבורי תרבות כמו ג'וני קש שיכולים להביא. כמובן, אנחנו כולנו חוזרים לזוהר, כן? אולי זה הסרט היחיד שעסק בגיבורי תרבות.
זוהר, ולפני כמה שנים גם סרטו של ניר ברגמן על יוסי יונה וולך, אבל כן, זאת אומרת, זו תופעה מאוד משונה. אני יכול שוב, בניחוש מושכל, להעלות פה שתי אופציות. האחת, שיוצרי הקולנוע הישראלי גם מתעלמים גם מהתייחסויות לאירועים היסטוריים. זאת אומרת, הסיפורים שבדרך כלל נכתבים סיפורים מקוריים, אנחנו כמעט לא רואים התייחסות לדמויות היסטוריות, לאירועים היסטוריים וכדומה. ואני חושב שגם העובדה, ושוב אני לא לגמרי יודע את זה, אבל אני חושב שגם העובדה שקרנות חוששות, משום שחלק מאנשי התרבות האלה הם כבר דמויות שספק אם האפיל המסחרי וגם הפסטיבלי שלהם יכול להיות בעל משמעות. זאת אומרת,
שזו הבחנה מעניינת, הדוקטור דובדבני, כי בניגוד לקולנוע התיעודי שהוא כולו כמעט ממומן על ידי גופי השידור, ולכן הוא זקוק את להפיל שימשוך את הקהל, הנה קבלו סרט על מאיר אריאל, הנה קבלו סרט על אופרה חזה, הקולנוע הלילתי ממומן כולו על ידי קרנות שהן פחות מעניינות אותם מספר הצופים, ויותר מעניינות אותם פרסים ופסטיבלים.
בוודאי, וגם אנחנו מדברים על קופרודוקציות שלא תמיד כמובן השמות האלה הם רלוונטיים כאשר אנחנו מדברים בחול. תהיה הסיבה אשר תהיה, אני חושב שהתופעה הזאת היא מאוד מאוד מצערת, משום שלהבדי אולי מהקולנוע התיעודי שיכול להביא לנו קטעים נדירים, אולי גם סיפורים שלא שמענו, הקולנוע בדיוני יכול להשתמש בסיפורים האלה, בדמויות האלה, באמת כדי להעלות סוגיות אולי תיאורטיות.
אני רוצה עוד שתי נקודות ברשותך. האחת, עם הכובע של מבקר הקולנוע דווקא. הסרטים האלה, אני אומר את זה בזהירות, כי ראוי לומר את זה בזהירות, אבל אלה לא סרטים, אלה לא ביוגרפיות ביקורתיות יותר מדי, הן ביוגרפיות שעושות תנאים. הנה אני רואה, וואי, אני זוכר את ההופעה הזו של מאיר אריאל, וואי, אני זוכר את ה... אין שם באמת איזשהו חקר אמיתי לנפשו של האומן המיוסר, גם אם יש לו קטעים מלוכלכים בעברו.
תראה, אני אגיד לך מילה אחת, נוסטלגיה. אני חושב שהסרטים האלה מתבססים בעיקר על נוסטלגיה, להראות לנו קטעים, להשמיע לנו קולות, להתייחס לתקופה של לקהל מבוגר, בואו נסתכם שהם גם לא מיועדים לקהל צעיר בהכרח, לקהל מבוגר שעוד זוכר את האנשים האלה, וכמובן זוכר את התקופה, יש איזושהי נוסטלגיה. אני זוכר שזו הייתה התחושה שכשראיתי את הסרט, שהוא סרט יפה בעיני, החיים הסודיים של שייקי אופיר. יותר מאשר הסרט גילה לי משהו על דמותו של שייקי אופיר, אני חושב שהיה בו משהו יותר נוסטלגי, היה בו משהו נורא מהנה להיווכח שהוא בכישרונו האדיר של האיש הזה. זה נכון.
זה כדי להעביר לי שעה וחצי, נכון? זה לא...
כן, אני לא בטוח שהסרטים הם ביקורתיים בצורה מובהקת, ואני אגיד גם יותר מזה, בוא נלך גם אל הסרטים הפוליטיים, כמו למשל סרט על להצמל. כן, אלה לא סרטים שבאמת בעיניי לפחות, לעניות דעתי, מאמצים איזושהי נקודת מבט נורא נורא מורכבת גם מבחינה פוליטית.
גם לא ביקורתית, אתה הזכרת את להצמל, אני אזכיר את הסרט של האחים ברק, של האחים, לא של האחים, של ברק הימן על דוב חנין. הוא עצמו אמר, אני באתי כמעריץ, אני כאן כדי... אוקיי, עוד נקודה שאני רוצה לשאול אותך ברשותך, דוקטור דובדבני, האם נכון אמרתי בתחילת דבריי, אם לא אשמח אם תתקן, שיש איזה שהם תנודות במצבי הרוח, בהלך הרוח. הנה קיבלנו עשור על הכיבוש, עשור של קולנוע תיעודי על הכיבוש, עשור של קולנוע תיעודי פנימה, הנה כך פגעו בי, כך הייתי עצוב, כך אמא שלי הייתה כזו ואבא שלי היה כזה, ועכשיו אנחנו נכנסים אל העשור של הביוגרפיות.
תראה, אני חושב שזה נכון, אני עצמי כתבתי מחקר שלם שגם יצא כספר לפני למעלה מעשור על הקולנוע התיעודי האישי. אני לחלוטין מסכים איתך שיש באמת גלים ותנודות שאני חושב שנובעות מהרבה מאוד דברים, גם באמת מהמחויבות לדוקומנטריסטים, ודוקומנטריסטים בראש ובראשונה פועלים גם מתוך מחויבות חברתית ופוליטית, גם באמת מתוך טרנדים עולמיים שאסור אף פעם לשכוח מהם. דברים, ואני חושב שבאמת השנים האחרונות הוכיחו לנו, ואתה צודק פה לחלוטין, שהסרטים האלה, הביוגרפיות האלה, יש להן קהל, הם מעוררים גם מחדש את הדיון בדמות שעומדת במרכזה. הנה, הזכרת את ברק היימן, וברק היימן ממש בימים אלה מציג את סרטו החדש על דני קרוון. אתה יודע מה, אתה אומר דוק אביב, והיום ינתי לקראת שיחתנו שוב בתוכנית הישראלית, וראיתי שיש סרט על רפי נלסון, ועל המאבק שלו, על הכפר שלו בטאבה, ועכשיו, אתה יודע, פתאום להזכיר את רפי נלסון. זאת אומרת, אני חושב שהתרבות הישראלית לחלוטין צמאה לסרטים האלה. אני רק אזכיר גם את סדרת הטלוויזיה העבריים, שיצר יאיר קידר.
ושם עמוס עוז, כן.
ושם עמוס עוז, זה פתאום הוכיחה כמה באמת הצורך שלנו למבט שלפחות, אולי לא באופן ביקורתי, אבל לפחות מחזיר את הדמויות האלה לאיזשהו מרכז, לאיזשהו שיח, חלקן בכל זאת נשכחו. ובמובן הזה אני מוכרח לומר שאני מברך על התופעה, גם אם הסרטים עצמם הם לא תמיד מספקים, אבל התופעה עצמה היא בהחלט ראויה. אני שוב אומר, זה משהו שהשיח שלנו לא תמיד התמודד איתו.
והאם זה באמת התפקיד של הקולנוע התיעודי, אבל את זה נשמור לשיחה הבאה שלנו. הדוקטור שמוליק דובדבני, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה לך גואל ויום נעים.
אתם מאזינים עכשיו לאסקט סוף השבוע של גם כן תרבות. אספנו עבורכם תצרף של קולות, ראיונות מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע, מקווים שתהנו. שבוע אחרי שהוועדה המייעצת לשר החינוך קבעה כי מספר בחינות הבגרות צריך להישאר על 5 בחינות בלבד, אתמול אנשי חינוך באקדמיה מפרסמים נייר עמדה שעל פיו מספר בחינות הבגרות צריך להישאר על 3 או 4 לכל היותר, שפת אם, אנגלית, מתמטיקה ובחינה נוספת לבחירה. זהו, בסיס הטענה שלהם, כפי שפרסם לירן חוג'אינוף אמש בכאן רשת ב', בחינות הבגרות שבסיסן שינון ולימוד שטחי רק פוגעות בהכנה לכניסה ללימודים גבוהים. 2 מהחותמים על הנייר נמצאים איתנו הבוקר. נאמר בוקר טוב לדוקטור יריב פניגר, מרצה בכיר במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב לך, תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר.
בוקר טוב.
ונאמר שלום לדוקטור אסמען מסרי רזאלה, ראש החוג לחינוך הבלתי פורמלי במכללת אל-קסמי, ומרצה בבית הספר לחינוך בעברית. בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב.
נתחיל איתך ברשותך, הסבירי לנו את נייר העמדה שלכם.
ככה, אנחנו נתחיל ככה בנקודה הזו באופי של מבחני הבגרות שקיימים היום, והם באמת הם עוזרים, מכינים את הבוגרי מערכת החינוך ב-21 לחיים האקדמיים ולאחר מכן לשוק התעסוקה. עכשיו הייתה לנו הזדמנות באמת בתקופת הקורונה עם כל המצוקה האתגר הזה, שצמצום מבחני הבגרות לפחות כאילו מקצועות למבחנים חיצוניים, ובסופו של דבר זה כן יכול להוביל למקום שהוא יותר טוב לתלמידים. מנוסף לכך עכשיו, כשאנחנו משווים את מבחני הבגרות במדינת ישראל אל מול מדינות שונות בעולם, ניתן לראות שדווקא במבחני הבגרות הם הרבה יותר ממה שקיים בעולם.
כמה זה בעולם כדוגמה?
יש בין 3-5 ואצלנו בין 10-11 מבחני בגרות.
כאשר העולם עושה בין 3-5, אבל הוא עושה גם בחינות פנימיות, נכון? זה המודל שאתם לוקחים.
זה המודל, הערכת פנימית. אגב, המודל הזה שאנחנו מציעים הוא לא ממש המצאה מחדש. המודל הזה שבאמת גם זה קיים במערכת החינוך ולפני כמה שנים, את הערכת פנימית. את כל שיטות הערכה החלופיות, הערכה הפנימית של בית הספר. זה לא אומר שאנחנו באים ומבטלים את ה...
זה לא אומר שהם לא ילמדו את זה. אז מה ההבדל בעצם, אסבירי לנו, בין בחינה פנימית, הערכה פנימית, לבין בחינה חיצונית, שזה בחינת הבגרות כפי שאנחנו מכירים אותה. הרי את החומר הם ילמדו באותה צורה של שינון ושטחיות, כפי שאתם אומרים.
א', אנחנו, צריך ממש להבחין בין שני דברים חשובים. כשמדובר על צמצום מבחני, הבחינות החיצוניות של, שהיום קיימות, ושזה לא אומר שאנחנו באים מבטלים את מקצועות הלימוד הקיימי בבית הספר. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, את ההבדל בין הערכה פנימית להערכה חיצונית. הערכה פנימית היא לאו דווקא היא מבחן, אוקיי? אנחנו מדבר גם, אפילו במבחנים הרגילים של היום, יש את ה-30% הערכה פנימית, שזה עבודת חקר, פורטפוליו וכל מיני, כאילו, שיטות
אבל דה פקטו, מה יהיה ההבדל? הרי הם ילמדו את אותו דבר, כן.
לא, אבל לכן צריך א' להתחיל, לשנות את א', זה מתחיל מתוכניות הלימודים הקיימות, זה מתחיל גם מהכשרות מורים שבאמת למיומנות המעט ואחת. אנחנו היום נמצאים במקום שהתלמידים לומדים למבחן, אוקיי? והמחקרים מלמדים כשמי שלומד למבחן אחרי כמה זמן פשוט הוא שוכח את החומר, השינון. והמיומנויות הנדרשות היום במאה ה-21 שהן שונות לגמרי מה ש... מערכת החינוך היום מלמדת, כאילו, בהבדל הזה שאתה...
אוקיי, אנחנו נדבר באמת על מה העולם מצפה בעצם מהילדים שלנו, מהתלמידים, ובוודאי כאשר הם מגיעים אל עולמות האקדמיה. נעבור אליך ברשותך, דוקטור פניגר, אנחנו תוכנית תרבות, וביאס אותנו נורא לראות את הנייר שלכם, כאשר אף אחת מהבחינות עליהם אתם ממליצות וממליצים, לא קשורה לעולמות שלנו, לספרות למשל.
טוב, שלום גואל. אז קודם כל אני רוצה דווקא להתחיל לברך אותך ואת הצוות כמובן, על כך שאתם פותחים את התוכנית בנושא של חינוך. חינוך בדרך כלל נדחק לשולי המהדורות, ופה יש הזדמנות בפריים טיים רדיופוני לדבר על הנושא שהוא בעינינו מאוד חשוב, וכנראה גם בעיניך. אבל אני רוצה גם לתקן אותך. ואתה הולך לדבר בהמשך התוכנית על ברנר. אז תחשוב למשל, האם העובדה שברנר ייכנס כנושא חובה לבחינת הבגרות בספרות, יהפוך אותו לאהוב יותר או למובן יותר על ידי התלמידים? אני חושב שלהפך. ואני חושב שדווקא אתה ואחרים, כמוך וכמוני ועוד רבים אחרים, שמאוד מאוד רוצים לקדם לימודים הומניסטיים בבית הספר, צריכים להיות הראשונים שיתמכו בנייר עמדה כזה. כי למעשה בחינות הבגרות, בכל הנושאים, אבל בוודאי שבנושאים ההומניסטיים משתיכות מאוד את הלמידה. הן מחייבות את בית הספר ללמד באופן שטחי, שלא מעניין את התלמידים, מוצאים מהם את החשק ללמוד, ואנחנו מקבלים אותם אחר כך בתור סטודנטים, שאנחנו צריכים מחדש להראות להם מה זה למידה, מה זה עניין.
אבל הדוקטור פניגר, את זה אני מבין, גם אני הייתי תלמיד פעם, לפני מלא שנים, אבל למה מתמטיקה כן וספרות לא? תסביר לי את ההיגיון.
אז אני אגיד לך, אני דווקא אומר שמשיחות שלי עם מומחים למתמטיקה, הם בעצמם, חלקם, לא כולם, אמרו, תוציאו את המתמטיקה, למה אתם עושים לנו את המתמטיקה עם בחינות בגרות? אנחנו גם רוצים שמתמטיקה ילמדו בצורה רצינית. צריך פה להבחין בין שני דברים, בין תעודת הבגרות לבין אופן הערכה. אנחנו מציעים להשאיר את תעודת הבגרות כמו שהיא היום, עם מקצועות החובה והבחירה וחומרי הלימוד, אנחנו רק מציעים לשנות את דרכי הערכה. למה דווקא שלוש בחינות בנושאים האלה? לבחינות יש יתרונות ויש חסרונות. היתרון הגדול של בחינות זה סטנדרטיזציה. אנחנו רוצים שבוגרות ובוגרים של מערכת החינוך בישראל יוכלו להראות שהם רכשו ידע בסיסי בשפת האם שלהם, בשפה זרה ונקרא לזה אוריינות מתמטית. גם במקצועות האלה הם יצטרכו לעשות מגוון של הערכות פנימיות. עכשיו, הערכות פנימיות, אני רוצה להמשיך את מה שספן אמרה קודם. הערכות פנימיות כוללות מבחנים, אבל הן כוללות גם עבודות חקר ועבודה קבוצתית, ועוד נושא שכמעט לא מדברים עליו, אבל שאתה יכול מאוד להזדהות איתו, להביע עמדות בעל פה. היום תלמידים בישראל לא נדרשים לכישורים האלה, שהם נורא נורא חשובים.
אז נסו ברשותכם לתאר עבורי ועבור המאזינות והמאזינים שלנו. זו באמת נקודה שאני לא מצליח להבין. מה ההבדל בין תלמיד היום ב-2021 שעושה את בחינת הבגרות שלו בספרות, לבין מי שיעשה ב-2022 את הבחינות הפנימיות בספרות? הוא לא ילמד את אותו החומר?
לא. לא רק שהוא לא ילמד את אותו החומר, הדבר העיקרי שישתנה זה איך שהוא ילמד את החומר. ואנחנו גם לא מתאים להחליף את הבחינה החיצונית בבחינה פנימית, כי אז לא הרווחנו כלום. מה שאנחנו מציעים...
זה לא בחינה, הערכה.
נכון, בדיוק, בדיוק.
אבל את תלמדי אותו את ביאליק, ואת תלמדי אותו את דרוויש, ואת תלמדי אותו את ברנר?
כן, כן, אנחנו לא... התאמה את התוכן זה אותו תוכן, אבל הבעיה היא היום שקיימת במערכת החינוך בכלל, ואם אני רוצה לדבר על חברה ערבית, אז משהו עוד יותר חמור, שמלמדים אותם את האיך הוא בעייתי, האיך של המאה ה-20, וזה לא תואם גם לדור הזה וגם לדרישות של ההשכלה הגבוהה, מה שיריב אמר גם, כשאנחנו מקבלים סטודנטים, לא משנה איפה, אם זה באוניברסיטה או במכללה או, אנחנו צריכים להתחיל ללמד מחדש, חסרי מיומניות, וזה מאוד מאוד מקשה גם על הקליטה שלהם ועל ההכנה שלהם גם לחיים האקדמיה. הנתק הזה הוא נתק מאוד לא פשוט היום.
כשאת מקבלת היום תלמידה ותלמיד לאקדמיה, כן. מה הם יודעים? הם יודעים משהו?
אוקיי, עכשיו אתה פשוט, אתה נוגע בנקודה הקשה ביותר שאני פשוט רואה אותה גם לאחרונה גם. אם זה, אם אני מדברת על השנה, יש לי חוויה גם באוניברסיטה וגם במכללה עם סטודנטים של שנה א', אוקיי? וכשאני באה ומדברים על דור הזה שיש לו מיומניות וזה דור אחר וכל מה שאנחנו היום שומעים, ופתאום אתה מגלה, אם אנחנו מדברים על מיומניות, באמת את האוריינות, אני חושבת אחת הבעיות הקשות היום, שצריך באמת לשים אותה על השולחן, יש כל הנושא של האוריינות שפה, אוקיי? ואת היכולת של התלמידים שלנו היום לעמוד ולדבר ולהציג ולהביע עמדה, ולא רק ללמוד למבחן, כאילו איך שהם לומדים היום ואיך שהם מגיעים להשכלה גבוהה, זה ממש לא המקום כאילו, שאנחנו רוצים. עכשיו, בנוסף לכך, אנחנו מדברים היום על כל האזרחות הגלובלית, כל ה... באמת השייכות והנתינה והמיומניות עבודה בקבוצות והטים, הם לא מיומנים לזה, הם לא מוכשרים לזה, ויותר חמור מזה, שאנחנו היום כולנו שומעים על הכל, מבינים את כל הנושא של הפער הדיגיטלי והמיומניות הדיגיטלית, לא יעזור לנו היום, כשיש פער דיגיטלי, כי יש בעיה והמיומניות הדיגיטליות, זה משפיע ומרחיב את הפערים. עכשיו, זה, הקורונה באמת היא חשפת הכל, ואני תוהה היום, כאילו עכשיו פוסט-קורונה, איך המורים חזרו למערכת החינוך, ובאמת, מה השתנה שם בתוך...
אפשר להניח שהשתנה הרבה בהבנה שלהם. הדוקטור פניגר, הבעיה בעצם התחילה כאשר התחילו לבחון בתי ספר, או התחילו לשפוט בתי ספר לפי אחוזי הבגרות שלהם?
זאת חלק, אני חושב שזה חלק גדול מאוד מהבעיה. תראה, מבחני הבגרות שיש לנו בארץ, הם בעצם העתקה של מודל שקיים באירופה, בגרמניה, בצרפת, במדינות נוספות. בעבר היותר רחוק, רק מיעוט של תלמידים ניגשו לבחינות הבגרות, כאיזושהי הכנה לקראת ההשכלה הגבוהה. עם הזמן, בתהליך שהוא מאוד חיובי, הציפייה הפכה לכך שכל התלמידים והתלמידות בסופו של דבר ירכשו תעודת בגרות. ומשרד החינוך, באופן שהוא הגיוני, התחיל למדוד בתי ספר על פי אחוזי הבגרות. עכשיו, מה בתי ספר עושים כשמודדים אותם על אינדיקטור מסוים? הם מתכווננים לאותו אינדיקטור. אז האינטרס של בית הספר הוא לא ללמד את התלמידים לאור.
זה תשנן ותשתוק. תזכור שאמרתי לך שברנר נרצח לפני 100 שנים.
בדיוק,
תזכור עכשיו, את אני... זה, לא חשוב. כן.
בדיוק, ויש לי ילדים במערכת החינוך, ופשוט כואב לי עליו לראות איך הם לומדים. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד נקודה מאוד חשובה, שאנחנו מציינים אותה במסמך הזה. לאורך הרבה שנים, מה כל מה שאנחנו אומרים עכשיו לא חדש, מדברים על זה כבר המון זמן, אתה בוודאי יודע. משרד החינוך טען שהוא לא יכול לשנות את בחינות הבגרות, כי האקדמיה לא תאפשר, היא לא תכיר בהערכה החלופית פנימית. ואנחנו אומרים להפך, האקדמיה, המכללות והאוניברסיטאות רוצות שתשנו את אופן הערכה, כי הסטודנטים שאנחנו מקבלים היום, בדיוק כמו שישמן אמרה, ויש לי המון דוגמאות לזה, הם פשוט מגיעים לא מוכנים להשכלה גבוהה, ולא לחיים שמדרשים אליהם, בשוק העבודה. ואנחנו חושבים שבחינות הבגרות בעצם מהוות מחסום לפני למידה.
מחסום, וואו.
מחסום.
מחסום. אני רוצה לסיום לעבור אלייך, דוקטור איסמן מסרי רזאלה, עד כמה ההבדלים בין תלמידות ותלמידים יהודים לבין תלמידות ותלמידים ערבים הוא משמעותי?
אוקיי, הבדל משמעותי ויש פער עצום, אני ככה, כאילו, כחוקרת גם את הנושא הזה בדגוגיה חדשנית ולמידה מקוונת ומיומניות, אני חייבת להגיד שכל מה שהיום מתארים במערכת החינוך הישראלית הוא ממש פער של 20 שנה, אוקיי? אני מצטטת גם פרופסור רמי וולנסקי ואחרים שציינו זאת ממש מלפני הרבה שנים, עכשיו זה לפני הקורונה גם. עכשיו פוסט קורונה אני חושבת שזה, אם אנחנו באמת לא משנים את כל התפיסה הזו, מה מלמדים ואיך מלמדים, זה הפערים יתעצמו וגם אנחנו נשלם את המחיר עכשיו. מבחינת, אני רוצה לציין נקודה מאוד משמעותית ומאוד קשה לי גם, כאילו אני מאוד מאוד חרדה למה שקורה היום במערכת החינוך הערבית. א', אם אנחנו מדברים על המגדר, כל הנושא של המגדר בין תלמידים ותלמידות, אני חברת ועדת ההנגשה במל"ג מזה שנים, ואני פשוט בוחנת את הנתונים, ו-70% מסטודנטים הערבים היום במוסדות להשכלה גבוהה בישראל הם סטודנטיות ולא סטודנטים. זו נקודה מאוד משמעותית, וזה מאוד לא בריא, וזה מוביל אותנו גם לעוד בעיות, מה שאנחנו רואים בחברה הערבית לאחרונה, את האלימות הזה גם תולדה של באמת מערכת חינוך בסוף, וחינוך חורים והכל. את הנקודה המשמעותית השנייה שבאמת אנחנו, אני פשוט, כאילו אחד הממצאים של המחקר שלי בקורונה, שהמיומניות גם טכנולוגית, מסוגלות טכנולוגית של תלמידות יותר גבוהים מהתלמידים. אוקיי, עכשיו, כולנו יודעים שיש היום,
אנחנו לא אמורים לסמוך מזה?
במקצועות כאלו, הבנים הם יותר מובילים. בחברה הערבית הדבר הוא ממש הפוך, ובנות יותר מובילות בה.
למה זו בעיה? אמרי לי מדוע אנחנו לא אמורים לסמוך מזה?
אני אגיד לך, אם אנחנו רוצים באמת היום להסתכל על ממש, להתבונן לחברה הערבית, אני רוצה באמת גם את הבנים וגם את הבנות. כשבונים חברה באמת מתוכנת,
צריך להיות בשוויון אמיתי.
זה הדבר הראשון. דבר שני, כשאנחנו רואים שהאחוז הבנות באמת עולה וזה מבורך, וגם בטכניון רואים את זה 70% או 60% סטודנטיות ערביות במקצועות הממש של כאילו הטכנולוגים, אבל מצד שני אנחנו צריכים לחשוב איך בונים חברה באמת שתוכל להתקדם, אוקיי? וזה, אנחנו רואים שהפער בהשכלה גבוהה בחברה הערבית
הולך וגדל. נעבור. נעבור אליך, מילה אחת לסיום ברשותך, דוקטור יריב פניגר, איזה תוקף יש להמלצה הזו שלכם?
זאת שאלה מצוינת, ואני חושב שצריך לראות את ההמלצות שלנו כהזמנה לשיח. ואנחנו חושבים שזה שיח שצריכים להיות לו שלושה שותפים עיקריים. מצד אחד האקדמיה שפה יוזמת את המהלך, כי אנחנו רואים שיש בעיה. מצד שני, כמובן, משרד החינוך, שהוא הגורם שאמור לעשות את השינוי ולהכשיר את המורות והמורים וכולי, אבל מצד שלישי, המורות והמורים וארגון המורים על יסודים חייבים להיות חלק מהתהליך. אחת מהרעות החולות הגדולות ביותר של מערכת החינוך שלנו, זה שרפורמות ושינויים מונחתים על המורות והמורים, במקום לשתף אותם בתהליך. ואנחנו בעצם קוראים להקמה של ועדה שתשלב נציגות ונציגים משלושת הצדדים האלה, לשבת ולחשוב על המתווה הטוב ביותר. אולי בסוף זה יהיו 4 בחינות בגרות, אולי תהיה בחינת
מה שבטוח
בגרות.
זה לא, זה, מה שבטוח בחנים. זה לא כפול מה שיש היום, כן, לא המספר שיש היום.
בדיוק, בדיוק. אבל אנחנו חושבים שצריך להתחיל פה מהלך רציני של חשיבה ושל רענון על למידה בתיכון.
נאמר לכם תודה על השיחה הזו, הדוקטור יריב פניגר והדוקטור אסמהאן מסרי רזאלה, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה.
אתם מאזינים עכשיו לאסקט סוף השבוע של גם כן תרבות. אספנו עבורכם תצרף של קולות, ראיונות, מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע, מקווים שתהנו. נפל דבר בעולם המסעדנות בעולם, מסעדת 11 מדיסון פארק, מסעדה בעלת 3 כוכבי מישלן, שנבחרה פעמיים לרשימת המסעדות הטובות ביותר בעולם, גם עמדה בראש הרשימה לפעמים, מודיעה השבוע כי היא תפסיק להגיש בסעדה. שר במסעדה, היא תהפוך לצמחונית. נדבר על הפלא הזה, ולא רק עליו, אלא גם על אחד מאתרי המתכונים הגדולים בעולם, שמודיע גם הוא שזהו, חסל סדר בשר. נדבר על הרגע התרבותי, נשאל אם אחרים ילכו בעקבותיהם. נמצאת איתנו עכשיו עורכת ומגישת סרוויס, תוכנית האורל שלנו בכאן תרבות, רונה גרשון תלמי. שלום רונה.
שלום גואל.
תודה שאת נמצאת איתנו. זה רגע אמיתי, 11 מדיסון פארק, לא פחות.
זה רגע אמיתי מאוד, ואני רוצה להגיד שמדובר ממש במהפכה. אני לא נוהגת להכריז בקלות על מהפכות.
כן, אני הפומפוזי בינינו, נכון.
נכון, אבל אני בדרך כלל מאוד נזהרת, כי בעולם הקולינריה אנחנו הרבה רואים מה שנקרא טרנדים, כל מיני ניסיונות, לבסס, דברים חדשים, וזה בא והולך, ואנחנו כבר למדנו את הדבר הזה, ואנחנו נזהרים בהצהרות. אבל למה אני אומרת מהפכה, וכאן אני מרשה לעצמי, מכיוון שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעניינת של משבר, וכמו מהפכות שהיו בפוליטיקה וכמו מהפכות בעולם האומנות, כאן חייבת להיות מהפכה.
את אומרת קורונה? את קוראת לזה קורונה בעצם?
זה התחיל לפני הקורונה, העולם הקולינריה עבר בשנים האחרונות, גם בארץ אבל בכל העולם, טלטלות כלכליות מאוד גדולות, שבאו משינויים בתחום ההסעדה, כוח אדם שפתאום רצה יותר כסף, מאוכל רחוב שהפך פופולרי, ומאקולוגיה שהפכה להיות נושא מאוד חזק, ובקולינריה היא דבר מאוד משמעותי. ראינו מסעדות מחליפות את המגשים שהן שולחות בהם אוכל הביתה, ראינו חומרי גלם מקומיים יותר, וכל הזמן היה ניסיון לשנות משהו בעולם הקולינריה. ואז הגיעה הקורונה, והעולם הזה ספג את המכה החזקה ביותר, ועל פי תחזיות שמגיעות מכל מיני מקורות בעולם, יותר מ-50% מהמסעדות בעולם תיסגרנה בשלוש השנים הקרובות. זאת אומרת, פחות מסעדות תשרודנה ויותר תיסגרנה.
ואיך את מחברת את זה להחלטה של המסעדה הזו? איך את מחברת את זה לצמחונות?
אז מה שקרה, וזה מאוד מעניין לקרוא את זה, דניאל הום, שהוא הבעלים של מסעדת המשלן הזאת, השף הראשי, כתב מניפסט באתר של המסעדה, כל אחד יכול לקרוא אותו, להיכנס, הוא מניפסט מרתק, מאוד ארוך אגב, כשקראתי אותו אמרתי, תקצר דניאל, תקצר.
בן אדם, תבשל, מה אתה עכשיו וכותב, כן.
מה אתה כותב מניפסטים, אבל תשמע גואל, זה מניפסט לכל דבר שבו הוא אומר, הקורונה הורידה אותנו על ברכינו, the pandemic brought our industry to its knees, אומר באותו מאמר הום, ומה שהוא אומר שם ופורס וכותב, הוא אומר, תשמעו, אי אפשר להמשיך אותו דבר, לא יעזור. אנחנו חייבים שינוי גדול, אנחנו חייבים לעשות משהו קיצוני, והדבר הזה שאנחנו בחרנו הוא ללכת על הצמחונות, כמעט טבעונות אגב על פי מה שהוא מדבר, כי הכל יהיה מצמחים, ואנחנו חייבים לעשות את זה, מכיוון שאחרת לא נשרוד, והוא מסביר את זה היטב שם. עכשיו, מה שקורה עכשיו, זה בעצם שהמסעדות חייבות לעשות שינוי גדול. גם דניאל הום וגם...
אני לא בטוח, רונה, אם לא הייתי מעדיף שהיית אומרת לי שיש כאן עניין מוסרי. כי כשאת מכסה את הכל בחייבים לעשות שינוי כי חייבים, זה נשמע פחות אירואי ממה שחשבתי.
לא, זה גם כסף, מכיוון שהם לא ישרדו, ולכן כולם חושבים עכשיו איפה נמצא הכסף, והכסף נמצא במרוץ הגדול שקיים עכשיו לתחליפי החלבון, לתחליפי הבשר, ששם חברות כמו קוקה קולה ומקדונלדס נכנסות לתוך המשחק, משקיעות כספים, מכיוון שהן מבינות שעוד מעט יהיה מחסור של בשר בעולם, ושם נמצא הכסף, זה הפודטק, מה שנקרא, שהוא באמת פורץ דרך, ולכן מצטרפות גם המסעדות, אומרות, רגע, שם, לשם הולך העניין הכלכלי, אנחנו נותנות יד ומצטרפות.
אני עוד רגע רוצה לצרף את אסף דוקטור, הוא שף שהפך לאחד מהסמנים לעניין הזה גם בארץ, אבל עוד לפני כן, מה התגובות בעולם להחלטה של המסעדה?
אז התגובות בעולם הן חלוקות. הצרכנים, קראתי הרבה אנשים שישבו לאכול שם ואומרים, עלתה שם סעודה בערך $1,000 ויותר לזוג עד עכשיו במסעדה הזאת, האם אנחנו נראה שהמחירים ירדו? ולפי התגובה של הום, הם לא ירדו, הוא אומר, אם נעשה אוכל טוב ונצליח לעשות אותו ברמה שעשינו קודם, אתם תשלמו את אותו הדבר. והספקים שהרימו את כולם, זה מאוד מעניין לקרוא תגובות לידיעות האלה, הספקים אומרים, אף אחד לא הודיע לנו בינתיים שאנחנו מפסיקים לספק
מעניין.
בשר.
ומה עם הכוכבים? עוד לא שאלנו מה עם הכוכבים, זה מה זה?
כוכבי המשלן, זה הזמן יגיד, תשמע, הום אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, אנחנו הולכים לעשות אוכל באותה רמה. זאת אומרת, לטענתו, הכוכבים האלה לא השתנו. ועכשיו אמרת השף אסף דוקטור נמצא איתנו, וזה מעניין כי שאלת אותי על אידיאולוגיה. ואני חושבת שחלק מעניין פה הוא לא רק כסף והבנה של לאן המסעדנות הולכת, אלא היא באמת אידיאולוגיה. תהיה לי סיבה לצאת מהבית. התרגלנו בקורונה להכין אוכל בבית, לאכול אוכל שאנחנו מבשלים. פתאום בחוץ יש איזה קהילתיות, יש איזה עניין מעניין, וגם המסעדה 11 Madison Park עסקה בקהילתיות ובשלה להרבה אנשים שלא היה להם אוכל בניו יורק, ואנחנו רואים את זה גם בארץ עם מסעדות כמו של אסף דוקטור, שאולי נגיד לו שלום. שלום לך.
שלום אסף.
שלום.
נחמד שאתה נמצא איתנו. איך קיבלת את ההכרזה הזו של אום?
להגיד את האמת, רק התוכנית שלכם סיפרה לי את זה, לא הייתי מוקטן, אבל אני חייב להגיד שאני א', מאוד לא מופתע או נרעש, ב', הם לא עושים משהו חדש, אני לא יודע אם דיברתם כי הצטרפתי מאוחר לשיחה, אבל גם אלן דוקס בצרפת הפך את אחת המסעדות שלו למסעדה ללא בשר, ונורמה שאולי המסעדה הכי מפורסמת בעולם היום, עונה אחת בשנה עוסקת בירקות בלבד, בעיניי אין פה ניוז גדול מדי, זה אפילו נשמע לי קצת פופוליסטי, כי מסעדה כמו 11 Madison שצריכה להיות כל הזמן בקדמה, והיא גם הוכתרה כמסעדה טובה בעולם, אני חושב לפני כמה שנים, יש המון לחץ על מסעדה מהסוג הזה, אז לי זה נשמע כמו אקט שהוא טוב ליחסי הציבור.
זאת אומרת, גם כמוני, כמו שהערתי לרונה, זה לא נראה לך כמו הכרזה מוסרית.
לא, גם אני, היום, תראה, בחדשות האחרונים זה כל יום, גם סביב האסון שהיה, וסביב הפוליטיקה שלנו, יש המון, מה שנקרא, אינדוס תודעה, נכון? יש כל מיני, יש מושג כזה של להנדס תודעה. אני חושב שלהגיד שלהתנזר עם העולם, אני כאילו, יש מחקרים, אתה יכול לקרוא מחקרים שסותרים את האמירה שאם האנושות תפסיק לצרוך בשר, אז הכדור הארץ ייהנה מזה יותר. יש הרבה מחקרים שמראים איך זה יפגע במאזן האקולוגי העולמי ויביא אסונות איתו. אני לא יודע להגיד באמת. אבל אני מאוד מתחבר לאמירה שהחיים צריכים איזון. ועודף צריכת בשר זה דבר שהוא בעיניי מאוד לא טוב. ואני יודע ש... כמוני, עוד הרבה מסעדות היום בעולם, מחליטות לעשות מהלך שבו בשר הוא כבר לא הפוקל פוינט, הוא לא ה...
זאת אומרת, גם וגם? זה מה שאתה אומר לי?
גם וגם, אבל כן, כן במודעות, אני יכול להגיד לך שאצלי בתפריטים, בשר לעולם לא יהיה מעל 50% מהתפריט, והחלק הארי יהיה צמחוני, זאת אומרת, אם במסעדה שיש לי בה גם דגים וגם בשר, שניהם ביחד לא יהיו מעל 50% לתפריט, אפילו שיש לי מסעדה שישי פודיה במרכז תל אביב, ירקות יהיו בולטים יותר בתפריט. אני יכול גם להגיד שכישראלים יש לנו יתרון עולמי, אנחנו מדינה שצורכת המון ירקות, לעשות אקט כזה בניו יורק, זה באמת חדשות גדולות, או במערב אירופה, או בצפון אירופה, שם התזונה היא מאוד מבוססת חלבון.
מאוד מבוססת חלבון. רונה, כמה ישראלים יוצאים מהבית כדי לאכול סלט חסה?
זאת שאלה טובה, אין לי מספרים שיענו על הדבר הזה, אבל ישראלים מאוד אוהבים סלט, אנחנו יכולים לראות את זה בתפריטים של מסעדות, זה עובד וזה מצליח, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך אסף משהו שהפתיע אותי, כי אתה, זאת אומרת, קראת על איזה סוג של תרגיל יחצנים, ואני חושבת שכן יש פה אידיאולוגיה, כי גם ראינו את המסעדה הזאת של מישלן, עובדת, עושה מהלך, אגב מהלך דומה שאתם עשיתם במסעדות שלכם, מצטרפת ל-Rethink Food האמריקאי, הניו יורקי, במהלך כל הקורונה ממשיכה להפעיל מטבח ומספקת ארוחות לאנשים שאין להם.
זה דבר שהוא נהדר של עצמו, אבל אני לא חושב שזה קשור לצמחונות. עכשיו, לעזור לקהילה, זה דבר שבעיניי כל אחד צריך לעשות.
אבל כשקוראים את מה שדניאל כותב במניפסט של המסעדה, הוא אומר, עברנו פה טלטלה קהילתית, מחשבתית, הבנו שאנחנו לא יכולים להישאר רק בעניין של ההנאה ושל האוכל הטוב, אלא אנחנו צריכים לעשות משהו שיש בו יותר מזה.
אם הם עושים את זה ממקום, לא, אני אמרתי את זה בהקצנה, כמובן שזה לא גרידה יחצני. אני אומר שהם ייהנו מאוד מהיחד של זה, וזה תרגיל שהוא
בטוח
יהיה לו השפעות נהדרות, ומסעדה כמו 11 Madison שעושה מהלך כזה אלים, ככל הנראה היא תחלחל הלאה, וטוב שיש מסעדות שתולכות לקיצון הזה. אני חושב שהקיצון הוא לא הפתרון. אני חושב שמודעות...
זאת אומרת, כשאתה אומר אלים, אתה מתכוון לקיצון, אתה מתכוון לזה שמוחקים לגמרי את החלבון מהמסעדה.
אנחנו מדברים על קהילה, אני יכול להגיד לך בוודאות שמסעדות כמו 11 מדיסון או בלו היל פארם, גם בניו יורק, החלבונים שהם קונים, זאת אומרת, מגדלי הבשר שלהם ומגדלי הדגים שלהם, הם בחוד החנית של הגידול, הטבעונים ירצחו אותי, אבל הגידול ההומני והמתחשב בסביבה, ולא הקונגלומרטים המזיקים. האנשים האלה שכרגע הם זונחים, כמו שאת אמרת, שלא הודיעו להם עדיין שמפסיקים לספק, יש פה קהילות שלמות של חקלאים שנפגעים. זאת אומרת, יש לכל מטבע שני צדדים, ובעיניי, בכל דבר בחיים, צריך שיהיה איזון, צריך שתהיה מידתיות וקיצוניות, דבר...
מעניין. אולי מילה לסיום שלך, אסף, אתה חושב שילכו אחריהם? זאת אומרת, אם 11 מדיסון פארק מודיעה, מכריזה על מהלך שכזה, אפשר לנחש שנראה עוד מסעדות?
חד משמעית הם ישפיעו, אני לא חושב, שוב, אני חושב שהם יגרמו לצרכנים לחשוב יותר טוב על כמות הבשר שהם צורכים. אני לא חושב שיהיה גל עכשיו של מסעדות טבעוניות. דרך אגב, אני חייב לציין פה את אופה, מסעדה בתל אביב, בשוק לוינסקי, שמגישה אוכל טבעוני ב-100%, ומגישה אוכל ברמה המשלנית. זאת אומרת, זאת מסעדה של ארוחת אימות, שעושה טכניקות ברמה הגבוהה ביותר, ומבוססת מה שנקרא plant based בלבד, של שירל ברגר. הכל ברמה הגבוהה ביותר, אבל מבוסס על צמחים בלבד.
מעניין.
אז גם הם עושים משהו שדניאל הולך לעשות, אבל הם כבר עושים את זה בשנה השלישית שלהם פה בתל אביב.
נחכה למשלנים. נאמר לכם תודה. רונה גרשון תלמי, תודה שהיית איתנו. אסף דוקטור, תודה גם לך.
תודה, יום נעים.
תודה רבה.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast. כמובן, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.